נכון שסיימנו את קוף י' ב'? נכון סיימנו את קוף י' ב'? נכון, מעולה. לא, זה לא חדשים. כן, החוברת. טוב, אז ככה, בעיקרון יצאו שנים שהייתי מלמדת את זה איזה 5 שיעורים, אבל שבוע הבא כבר זה לפני פורים, אז אנחנו כבר נלמד בתכנון, בתקווה שאף אחד לא יחטוף לי את העניין שאני רוצה ללמד כבר שבוע הבא. אז אנחנו נלמד רק עוד היום על הלל, ו... יהיה לכם שיעורי בית לחופש, נעשה לכם חוברת כזאת עם תפזורת וזה. טוב, סיימנו את קוף י' ב', אני אומרת לנו במשפט את קוף י' ג', ואנחנו מדלגות לקוף י' ד', שזה בעמוד 135, שאמור להיות לכם את זה. יש לכם עמוד 135?
מי שהביא את הגיטרה
נכון, זה היה אחד השאלות. אבל אנחנו לא נגיע לשאלות, זה מה שאני מנסה לומר. הבנתם? טוב, אם מאוד תרצו, אז אחרי פסח נעשה עוד איזה שיעור שניים על הבבלים ועל כל מיני... לא, כי... כי אני אגיד לכם, כי שבוע הבא זה כבר די. שיעור אחרון שלנו לפני פורים, ברור שחייבים לעשות פעם. ואחר כך פסח, מה, לא נלמד חירות וכל מיני דברים חשובים כאלה בחיים? ברור. וזהו, ואז אתם באות לנקות, לעזור לי לנקות הבית. או לאמא שלכם הביתה. ששמעתי שאומרים, שמעתי שיש אמירה כזאת שאני חייב בסרט, אבל בסדר, אך לא נעלב, וזה גם בסדר, גם אם אני אעבור לשבועות זה גם ממש יהיה בסדר. כמו שאני אומרת לקבלן, 10 שנים אני בקו, אבל המתפרק הזה עוד פסח אחד לא ישבור אותי, בעזרת השם. טוב, אז נלמד על הלל קצת. אז אני רק אומרת במשפט את, כן, את קוף י' ג', מעשה בשני בני אדם שאמרו זה את זה, אמרו כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז, אמר אחד מהם אני אקניתנו. כן, אנחנו לא נקרא את הפירוש של הרב על זה, הרב רק הוא ככה שם את הדגש על הביטוי הזה, ילך ויקנית את הלל, זאת אומרת, הוא בעצם אומר שהילך ויקנית הזה, ההקדמה של ההליכה ללכת להקנית, בעצם מחדד לנו את זה שצריך איזושהי הכנה כדי להקנית את הלל, זה היה דבר ידוע, שזה לא דבר פשוט להוציא אותו משלוותו, שזה רק מראה את גודל התעוזה, שלא לומר חוצפה של אותם מקניתים. אבל אנחנו נתמקד בקוף י' ד', כן, בעמוד 135. אותו היום, ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו, כן? עכשיו, זה נורא ידבר אותי הספינגים האלה, כאילו את שנייה אמרתי לעצמי כזה, כיסלי, אה זה פריקסל, ממש שונה. זה 5 כוסות שמן וזה רק 4.5.
לא, כאן בשטליה.
איזה יופי, ממש, זה ממש... כאילו, אתה כבר מרגיש את החצ'קולים יוצאים, כאילו, עוד לפני שעשית את הביס. אותו היום, ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו, כן? הרב התמקד איתנו על 2 עניינים. אחד, על הזמן הזה של ערב שבת. הוא בעצם יסביר לנו שיש לנו זמנים, כן, בחיים שהם יותר מועדים לפורענות, ולא מהצד, נקרא לזה הסגולי שבהם. זאת אומרת, יש לפעמים אמירה כזאת, נכון, שיש זמנים שהשטן מקטרג וכו' וכו', רב קוק בדיוק עליו יום חתונתה וכו' וכו', אבל הרב קוק לא הולך לכיוון הזה, כמו שבהקשר של העין הרע הוא לא הלך להסבר הסגולי, אלא הוא באמת מסביר לנו איך יש לנו זמנים מסוימים שאנחנו יותר פגיעים. כן, זאת אומרת שאנחנו יותר מסוגלות להיפגע. נכון, אבל לא, אבל זה בדיוק העניין שהוא אומר את זה לא בהקשר הסגולי של הזמן, שזה זמן שעלול לקרות בו, אלא בנפש. הוא יסביר לנו בנפש איזה מנגנונים יש לנו שיכולים לעזור לנו להיות פחות פגיעים, ואיזה סיטואציות יוצרות יותר, וואי, תודה רבה ממיק, יוצרות יותר פגיעות. אוקיי? אני מתחילה לקרוא בפירוש של הרב בקוף י' עמוד 135 לצד ימין. הסיבות שמיישבות את הדעת שלא יהיה אדם מתרגש ובא לידי הקפדה תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, שאז דעתו של אדם מיושבת וליבו רחב ולא ירגיזהו כל כך בנקל דברים שהם למורת רוחו, אף על פי שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות האדם נוח להתרגש, מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט, על דרתו הדבר המהירו להיות נקנת. מכל מקום יש בזה גם כן צד יתרון. נעצור רגע פה, למרות שהמשפט ממשיך. רב אומר לנו כזה דבר. בזמן שבן אדם נמצא במנוחה, במנוחה נפשית, הוא לא עמוס עכשיו בהמון דברים, אז הוא יוכל יותר להתמודד עם הפרעות, כן? אם קורה עכשיו משהו שאני צריכה להגיב עליו, או שהוא מכעיס, או שהוא לא פשוט, הוא יוכל יותר להתמודד, כן, עם הסיטואציה הזאת, כשהוא בזמן של מנוחה נפשית. ואז הוא עושה לנו כזה הסתייגות, הוא אומר לנו, רגע, אבל בסוגריים רק צריך לדעת שלפעמים דווקא שבן אדם במנוחה, כן, הוא כבר במוד של מנוחה, אז אם יש הפרעה כלשהי, אז זה הכי מקפיץ אותו, כן? תודה רבה. למשל, הדוגמה, אמא סיימה להשכיב את הילדים שלה, נכון? מבחינתה הבלגן הסתיים, היא כאילו נכנסה לכוס קפה ולעת מעלה פריחית אורז, נגיד. כן? אנחנו בתחילת פסקה קוף י' ד' בעמוד 135. יש לכם את זה, נכון?
כן.
לא להלחיץ אותי, יש לכם את זה. אז המצב הזה שעכשיו האמא כאילו היא בראש של מנוחה, ואז בדיוק אחרי שהיא יצאה מהחדר וכל זה, ואז פתאום יש כזה, אמא, אני צמא. נכון? הווה נהרוג. אתה לא יפה להגיד, וזה, אתה תעצור את ההקלטה, לעשות את זה רוורס וכולי, כמובן במובן המטאפורי של המילה. זאת אומרת, הרב אמר לנו כזה דבר, בגדול שבן אדם נמצא במנוחה, אז דווקא יש לו יותר יכולות להתמודד עם מצבים עכשיו. יש לו יותר אפשרות להתמודד עם מצבים לא מתוכננים, שיכולים להוציא אותו משלוותו, כי דווקא הוא במנוחה. הרב אומר לו, רגע, אבל רק שנייה, אני מסתער, כי לפעמים דווקא בזמן של מנוחה, כן, זה יותר קשה שמוציאים אותך משלוותך, אבל בגדול, רוב הפעמים, כן, האמירה הבסיסית היא שכשאני בתקופה כזאת טובה, אני אולי מתייחס לזה שיש זמנים בחודש שאני יותר, כן, מבחינה הורמונלית במצב כזה יותר טוב, רואה את החיים יותר טוב וזה, ואז קורה איזה משהו לא פשוט, בסדר, אני יותר מסוגלת להתמודד עם זה, זה פחות יוציא אותי, כן, מאיזון.
אבל דווקא זה הנפש לדוע, זה לא
הולך
להיכנס לכל הבעיות,
לכל ה... כן. אז קורה. נכון. רגע, רק אני חלדק מה שאתה אומר, זה לא שהרב אומר לנו, תראו, כשאת עכשיו במצב טוב, בואי תתחילי להסתבך עם חייך. זה לא הסיפור, כן? אלא קורה משהו שאני לא מוכנה אליו נפשית. את צודקת שמצא להשכחה אלוהית, זה היה נחמד, כן? שזה לא היה קורה בדיוק, כן? שמבקשים לשבת בשלווה וכו'. ואומר, בגדול, כשאתה במצב של שלווה, כן, יש לך הרבה פעמים יותר פניות, יותר כוחות נפש, להתמודד עם מצבים שלא התכוננת אליהם. אני קוראת את זה עוד פעם מההתחלה. הסיבות שמיישבות את הדת, שלא יהיה אדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, שאז דעתו של אדם מיושבת וליבו רחב, ולא ירגיזו כל כך בנקל דברים שהם למורת רוחו. ואז זה היה בסוגריים, אף על פי שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות האדם נוח להתרגש, מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט, על ידי אותו הדבר המהירו להיות נקנת. מכל מקום יש בזה גם כן צד יתרון, שכוח המנוחה מיישר את הנפש, עד שיוכל לסבול בשלוות לב גם מה שהוא ההיפוך מתכנונתו. אז זה אומר, אמרנו, זה אופציה אחת של זמן שיכול לעזור לנו להתמודד עם מצבים, כן, שעלולים להוציא אותנו כזה מאיפוס. עכשיו יש עוד אופציה. ולאידך גיסא, מצב ההטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשירו את האדם להיות נוח וסבלן, אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז. אבל ההכנה הנמצאת בהיות האדם מסור לעול של תרדות הנפש, היא בעצמה תכשירה ולסבול גם כן דברים שהם שינויים במצב רוחו, וכולי וכולי. תכף נמשיך. משפטים הבלתי נגמרים. אופציה שנייה, כן, זה שדווקא, הרב אומר כזה דבר, דווקא בזמנים שאנחנו ממש עמוסות, שיש לנו מלא תרדות, אנחנו עושות המון 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 דברים, את כבר גם ככה בעמדה נפשית של עומס, אז גם אם עכשיו מצטרף לפה עוד משהו, זאת אומרת, לא נורא, אני כבר גם ככה בתוך העניינים, כן? למשל, תמיד אני חושבת על הדוגמה הזאת, שכשהיה לי ילד אחד, והשכנה הייתה אומרת לי, את יכולה להוציא את הילד שלי מהגן, ושהוא יבוא לכם אחר צהריים, אמרתי כזה, היא מלא, כאילו, איך אתה עושה את זה? כאילו, שני ילדים וזה, ואם אחד יהיה בשירותים, וזה כאילו, תעלפתי כאילו מהרעיון. הייתי נחמדה, אז הייתי אומרת כן, אבל בעיקרון הייתי. ואחרי שכבר יש לך שניים, שלושה, ארבעה, חמישה ילדים, ואומרים לך, אכפת לך להוציא את השלושה ילדים שלי מהזה ושיצטרפו, את אומרת, יאללה, שיכנסו כבר הרבה ילדים, מה זה משנה, חמישה, שמונה, זה כבר אתה כבר בטוח, אתה עושה ארוחת צהריים, מה זה משנה, אם יש לך עוד ילד, עוד צלחת, עוד, אתה כבר במוד של עבודה, של עמל, של מאמץ, אז כבר נכנס עוד משהו. בסדר? כמו בבישולים לשבת, אז אומרת, צריך כבר נכין עוד משהו. את כבר בשבונג. אז דווקא זה זמן שבגלל שגם ככה את בעמדה נפשית שאת רוחה לעשייה, אז גם אם נכנס משהו שהוא בלתי צפוי, את תוכלי להתמודד איתו.
לא בכלל הייתי
פורטית לצלם עכשיו. מה, במילים? עוד רגע נחזור לזה שוב ונראה שלא המצאתי.
אבל אולי כשנכנסים דברים שהם דומים, אם אולי זה סבבה, כאילו. אם אומרים לך, שאמרו לך, כאילו, הילדים עוד שתי ילדים, אז לא נורא, זה גם ככה עוד ילדים.
כן.
אם אומרים לך, עכשיו,
את
יודעת מה?
אימא לי, מה נגיד?
תקבלי גם את הפיסה שלה.
כן, כאילו...
אין לי דעה, אני ממש רוצה לקבל פיסה.
אוקיי, אבל אני חושבים כל מיני שלך.
יש לי מדיח, אני יכולה לשים במדיח.
גם נגיד סבא אחד מגיע.
אה, בנוסף, תעזור לו לכם. נכון, זה שאלה טובה. יכול להיות קשה, כאילו, את אומרת, מאיזה כיוון אחר, כאילו, לא...
גם אם אמרו עכשיו, תכין עוד אוכל לעוד משפחה, סבבה, כאילו.
כן.
כשמגיע משהו כאילו לא קשור,
עכשיו
שאלות פסח
של איזה
ילד, מה
הקשר? כן, כן. למרות שהרב לא עושה את ההפרדה הזאת, כי אני מבינה מה את אומרת, הרב לא עושה, הוא אומר באופן כללי, כשאנחנו עכשיו בעמדה נפשית של כאילו דריכות, של עשייה, של עבודה, של מאמץ, כן? אז אם מתווסף עוד משהו, זה מתווסף לעמדה נפשית כוללת כזאת. כן, בוקר שלימדתי את הפסקה הזאת, אז... בכלל, כל הדוגמאות שלי הבוקר, אני באמת לא יודעת למה, אבל הכל זה מיורות וילדים וכו', לא נורא, תזרמו איתי, גם ככה זה עוד שנייה קורה. תודה רבה השם וזה וכו', תגידו אמן. אבל, אז יש לי דוגמה. יש פה בנות שבודקות נראה לי, אל תדאגו, לא באמת כולם מסביב מתחתנות פה וילדות, זה לא באמת כל ככה, לא להיות בלחץ. אז עלתה לי דוגמה קצת זה, אבל... בנחת, אבל...
את יכולה לעשות הקטן.
לפני שאני אומרת? אבל לא, אל תדאגי מאמי, אני לא אומרת משהו אחר כך, אני מצטער. אני אחר כך אומרת מאחורי מילותיי.
זה לא ששלחתי לאיזה קבוצה.
לא, ממש לא. בדיוק כתבו עכשיו מייל לכל הצוות, שכל השיעורים יעלו לאתר וזה, והיא מוכנה זה, ופה ושם. צריך לשלוח תמונה. לשלוח תמונה שלנו, שכאילו שתשמעי שיעור נגיד עוד שנה תשמעי הנייס, שיהיה לך תמונה שלי כאילו מול, ממש. ממש קריטי בעיה כזה, כן, סלפי, ממש, אני. נראה לי מעולה לא עשיתי בחיי. נכון, איתך עשיתי, באמת, אני חושבת שזה כמעט פעם ראשונה בחודה בחיי, וזרמתי איתך וזה ממש לא מתאים לי. לא, אני אמרתי להגיד את זה, אני אביא תמונה מהבר מצוות של הזה, אני מוכרת והכל, הכל יהיה בסדר. בכל אופן, זה ממש לא נושא. אני צריכה לתת תמונה, הבנת?
איזה כיף.
כן, ממש קטע.
לא מתאים לא מתאים.
אז
כי אני כבר משודכת ממש, אפשר לי לפרסם את התמונה שלך. אתם ממש מוציאות אותי מריכוז, גם ככה אני לא הכי מרוכזת היום, אז... אז זהו, אני כבר בשבום של החוזר, בדיוק הופנם, החומר הופנם לגמרי. דוגמה שעלתה לי הבוקר תוך כדי שלימדנו, היא לא רלוונטית כרגע לחייכם, אבל דווקא היא באיזשהו שלב כנראה תהיה רלוונטית. אני עושה רגע הקדמה, זה משהו שקשור לנושא של ילודה, כן? משפחה גדולה וכולי וכולי בעזרת השם. ובכל זאת אנחנו יודעים שיש אפשרות, כן, בזמנים מסוימים, לקבל היתר לעשות מרווחים בין לידות, כן? מה שנקרא, להשתמש באמצעי המניעה. אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת, זו סוגיה מעניינת, אבל לא רלוונטית כרגע. אבל אחד הדברים שהרבה פעמים, כן, שזוג, שכן, שאישה חושבת על זה, שלא יודעת מה, היא מתייעצת עם, כן, בנושא, אז לפעמים אחד הדברים זה שאתה אומר לעצמך, טוב, אני כבר עכשיו בשנים שאני עוסקת, כן, בלדת ילדים ולגדל אותם, כן? ולפעמים באמת אישה, זוג, מרגיש שצריכים את הזמן קצת לרווח בין הלידות מכל מיני סיבות וכו'. ואחד השיקולים לפעמים, אתה אומר, אני עכשיו בתוך השום הזה, עכשיו בדיוק, עכשיו אני אעצור נגיד עכשיו 5 שנים, כבר אני אראה, וואי, אפשר כבר לישון לילה שלם וזה, אחר כך לחזור כאילו לסיטואציה כדי ללכת אחורה, כן, יש לי כמה חברות שכזה סביב הגיל שלי לא ילדו 4 שנים, ואז כזה פתאום בגיל 44-45 של 46 אפילו, זה פתאום ילדו, ואז אני שואלת לה, וואי, איך זה כזה, יצאת מהשום, כאילו כשאתה כבר בתוך משהו, אז תראה לי, כן, אני זוכרת עצמי לקראת הלידה של הילד השלישי, אז חודש וחצי, חודשיים לפני הלידה, הגדול שלי נגמל מטיטולים. וכזה אמרת לי, עוד שנייה, אני כאילו מחתנת פה 3 ילדים, בסדר, זה כבר לא היה עד כה, כאילו... פתאום לצאת ולחזור לזה, זה בדיוק אותו עניין, שאם אנחנו כבר בתוך, כן, כבר בתוך עמדה נפשית של עשייה, ואז מצטרף עוד משהו, סיכוי טוב שנוכל יותר להתמודד עם זה, כן?
זה דווקא לא כזה עושה עם טובה לי לב. גם ככה הוא היה
בעיה ומסוים שישי יעד. יפה, אז תכף תראי מה שהרב קוק יגיד, שבעצם הערב שבת שאותו איש הגיע אליו, הוא היה זמן מעבר, אנחנו קצת מקדימות המאוחר, אבל עוד רגע נגיד את זה, הוא היה בעצם זמן מעבר ממצב של עשייה, שזה עמדה שהיא מגנה עלינו מהתפרצות, כי אני עכשיו בעשייה, אז לא נורא, עכשיו מגיע איזה מישהו קצת מעצבן, שאולי טוב, יאללה, נענה לו, לזמן של המנוחה, כן, הדלקת נרות שבת, את יושבת, את בנחת וזה, ואת יכולה אולי יותר להתמודד, פתאום היה נכנס מישהו, שואל כל מיני שאלות מוזרות, בסדר, מושב, אור הנרות, נענה לך. לא. מתי הוא הגיע אותו מקנית? בדיוק בזמן המעבר בין שני המצבים האלה. שהוא הזמן הכי קשה, ולכן דווקא זה הכי היה עם טובה לילד, כי הוא היה עוד יותר מסוגל, כן, לכעוס. הבנתם את הפואנטה? בואו נקרא את זה מההתחלה, שתראו שאביב תהיה רגוע שאני לא מציעה להמצאות.
אני לא הבנתי, כאילו, זה מרגיש לי אותו דבר, לא הבנתי איך במנוחה נפשית, אז הוא יכול להתמודד עם הפרעות, מצד שני, שלא במנוחה נפשית, אז הוא הכי יכול להתמודד כבר זה חשבון.
נכון, יפה. באמת יש משהו בפסקה הזאת שהוא נורא מבלבל, כן? זאת אומרת. הוא נותן לנו כל מיני מצבים שיכולים להגן עלינו, ואז הוא בעצם אומר את ההפך, כאילו מסייג את זה, כן? ובעיניי הפסקה הזאת היא למה אני מאוד אוהבת אותה, כי למרות שהיא לא נותנת מתמטיקה, רק במצב כזה אנחנו עלולות לכעוס ולא במצב כזה, אבל לא, יש משהו במצב כזה של שלווה שהוא יכול לתת לנו כוח להתמודד, והוא אומר נכון, יכול להיות שזה מצבים שדווקא בשלווה אני הכי חס, כי הוציאו אותי עכשיו משלוותי. אני, מה שאני אוהב בפסקה הזאת, שזה נותן לי מקום של התבוננות, זאת אומרת, כן, במקום לחשוב שכשכל מיני דברים קורים סביבי, אין לי יותר מדי מה לעשות. אני יכולה להתבונן ולהגיד, בוא נראה מה יכול לעזור לי, כן, במצבים כאלה. או מה עזר לי, לפעמים הסתכלות אחורה ולהגיד, בוא נראה מה עזר לי בסיטואציה כזו או אחרת, כן? יכול שהייתי יותר עם כוחות, אז יכולתי יותר להתמודד, כן? יכול שהייתי גם ככה בשמום של עבודה, אז זה מה שזה עזר לי. הוא כאילו פותח לנו פתח של מודעות למה קורה לי במצבים האלה. צודקת. שיש משהו בפסקה הזאת שהוא קצת מבלבל מהבחינה הזאת, שכאילו אומר משהו אחד ואומר איפה במצב כזה.
הוא אומר כאילו את יותר מזה התמודדות גם שהוא ככה וגם שהוא ככה.
נכון, בדיוק, בדיוק. בואו נקרא את זה בפנים שוב. אותו היום ערב שבת היה והילל חפף את ראשו. הסיבות שמיישבות את הדת שלא יהיה אדם מתרגש ובא לידי הקפדה, תהיינה ברוב או במצב המנוחה שלמה, שאז דעתו של אדם מיושבת וליבו רחב, ולא ירגיזהו כל כך בנקל דברים שהם למורת רוחו. אף על פי שמצד אחד עלול מצד המנוחה ביותר להיות האדם נוח להתרגש מפני שהוא מוצא את עצמו מופרע ממנוחה והשקט. על ידי אותו דבר, המהירו להיות נקנת מכל מקום. יש בזה גם כן צד יתרון, שכוח המנוחה מיישב את הנפש עד שיוכל לסבול בשלוות לב גם משהו ההיפוך מתכונתו. ולעידך גיסה, מצב ההטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשירו את האדם להיות נוח וסבלן. גם פה תשים לב שהוא אומר לפעמים, כאילו הפסקה הזאת מסבירה את הנפש והיא גם מסבירה את המורכבות של הנפש שלנו, שאנחנו לא מתמטיקה, אנחנו לא נוסחאות, ובכל זאת יש פה כן איזשהו הסבר על המצבים. ורוב העבודה לפעמים יכשירו את האדם להיות נוח וסבלן, אף על פי שמנוחת הנפש השלמה תחסר לו אז. אבל ההכנה הנמצאת בהיות האדם מסור לעול של תרדות הנפש, היא בעצמה תכשירהו לסבול גם כן דברים שהם שינויים במצב רוחו, ויוכל לסבול גם כן מצד זה עניין הראוי להיות מקנית, אף על פי שהרחבת הלב ותכונת הנפש הנדרשת להשקט הראוי להימצא מצד המנוחה חסרה. הרב אומר לנו, אין לו את מנוחת הנפש, נכון? נכון, לפני כן אמרנו שאם יש לו מנוחת הנפש זה יכול מאוד לעזור לו להתמודד עם מצבים לא פשוטים, נכון? אבל הוא אומר, רגע, בוא נסתכל על זה גם הפוך. לפעמים דווקא מצב שאני בעומס מטורף, אני בשירות, אני עושה עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, אומרים לי, את יכולה לעשות גם את זה? בסדר, יאללה, תביא, אני כבר עושה את זה. נכון שלפעמים העוד דבר הזה יפיל אותך לגמרי, אבל בגדול, הוא אומר, הרבה פעמים דווקא המוד הזה של העבודה זה דווקא הגנה מפני, נקרא לזה התפרקות, ממשהו שמגיע שהוא לא מתוכנן, שהוא עלול להוציא אותי משלבתי. הרבנית? כן.
מנוחת נפש,
הוא
מדבר על מצב שאתה רגוע, כאילו טכנית, או על מצב שאתה כאילו לא, יכול להיות שירות שאתה עושה מלא דברים כל היום, אבל הנפש שלך רגוע, ויכול להיות מצב שאתה לא עושה כלום, אבל אתה כאילו ממש עצבני.
כן.
אז כאילו, הוא מדבר פה, כאילו...
תראי, זה באמת שאלה, כי מצד אחד, אני חושבת שהוא מדבר על זה גם ברמה הטכנית, נקרא לזה, וגם ברמה הסימבולית, כי כמו שאת אומרת, לפעמים זה לאו דווקא אומר, כן? הוא גם מדבר על זה ברמה הטכנית, כי הוא תכף התייחס לערב שבת, שזה זמן שהוא ממש מעשי בין העשייה לבין המנוחה, אבל אני חושבת שבאופן היותר עמוק, זה לא נשאר רק ברמה הטכנית, זה האגדתות האלה, כן? יש פה איזה עניין, כמו שאומרת, עמדה נפשית כזאת, שאם אני בטוב, כן? אז אני אוכל לשאת הרבה דברים, כן? זה כאילו ב... לשאת עוד, נכון.
אבל אם אתה כאילו ממש לא, אז אני לא רואה איך זה יכול להוסיף שמוסיפים לך עוד משהו.
נכון, הפוך, זה רק יכול, נכון, זה יכול עוד יותר להחליש. זה נכון שאת אומרת, גם העומס הזה, כן, הוא צריך לשבת, נקרא לזה, על עמדה נפשית נכונה. כן, הוא לא אומר את זה פה, אבל אולי אני צריכה להגיד שצריך שיהיה פה איזה שילוב של השלוות נפש, כן? ואז או שאתה עושה או שאתה לא עושה, לא משנה, העיקר שזה ינבם שם. הוא לא אומר את זה פה, אבל זה בעיניי הערה שלי. נכונה. אמנם, בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה למצב של מנוחה ושבת הנפש. עכשיו הוא מדבר איתנו על מצב של מעבר, כן? זה ערב שבת. עברנו ממצב, כן? של עול וטרדה. למצב של מנוחת הנפש. אנחנו במעבר הזה, נכון, אנחנו ממש יכולות לדמיין את זה, תבוא אולי ביום שישי ב-12 בצהריים, כמו כנראה ברוב הבתים פה. כן, אנחנו בשיא העשייה, עשייה הדברים, כן?
זה מה שלי כבר סיימו.
ביום. כן, טוב.
12
דבר עושה בטיול. אתה עושה טיול? וואו. דרום אדום. מה, דרום אדום וכאלה. ולעומת זאת, כמובן, אחרי הדלקת נרות יש איזה, כן? שבת, כן, מנוחת השבת נסוכה על הבית, ויש את הזמן הזה של המעבר בין לבין. בואו נקרא את זה שוב. אמנם בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה למצב של מנוחה ושלוות הנפש, אז מתקבצות שתי הסיבות ביחד, שכל אחת מהן גורמת שלילת כוח הסבלנות. כן, זה שאמרנו, יש לו סיבה הכי טובה, יש לו את הלגיטימציה הכי גבוהה לצאת מכליו, כן?
כאילו, אנחנו נשים פה שתי קצוות.
כן.
אחד
כשאתה הכי בעומס, אז דווקא זה סבב. יש מס... אפשר להגיד שזה היה סבב שדווקא מסיומס היא להצטדר.
כן.
ויש את הצד שאתה הכי בנחת, כאילו, בסוד שבת, שגם נכון. היה יש מצב שהיית מתקדר עם זה.
נכון.
כאילו, אומר, יש פה שתי הקצוות שגם בהם יש אנשים שלא מתמודדים עם הלחץ, אז תחשבו שכאילו, שזה שילוב של בדיוק מעבר
בין... לא, הוא אומר שבשני המצבים האלה, כן, זה נכון שיש אנשים שזה לא זה, אבל בגדול הוא אומר, שני המצבים האלה, יש בהם סוג של הגנה, כן? יש פה מנגנון של הגנה שיכול להגן על האדם מלצאת מכליו, כן? שאת אומרת לעצמך, כאילו, אני יכולה במצב כזה שיש לי כאילו כבר עומס גדול, אז כבר אני לא אקח את זה קשה. ובמצב של הנחת והשלווה, יש לי כאילו את הנחת הזאת להכיל גם משהו שהוא לא. שניהם יש לי כאילו סוג של מנגנוני הגנה. והוא תופס אותו בזמן הזה שאין לו לא את המנגנון הזה, ולא את המנגנון הזה. זה העניין, כן? שהוא שעוד... ותכף נוסיף גם מה זה אומר שהוא באמצע שהוא מתקלח, כן? שהוא כופף את ראשו, שזה גם עוד סוגיה. בסדר? עוד תכף נגיע לזה. כן.
זה אומר ששתי הסיבות שואלות אחת השנייה, שאין שתי
מנגנון הזה. לא, הם לא שואלות אחת השנייה. הם שני מנגנונים של הגנה מפני כעס, כאילו.
כן, אבל הוא אומר שבזמן הזה הם ביחד...
לא, אין לא את זה ולא את זה. כאילו,
את...
שתי הסיבות שיכולות להגן, בואו נקרא את זה שוב, תראו, רגע. רגע, שנייה. איפה אני? אומנם, ביות האדם מכשיר עצמו לצאת ממצב של עול והטרדה למצב של מנוחה ושלוות הנפש. אז מתקבצות שתי הסיבות ביחד, שכל אחת מהנה גורמת שלילת כוח הסבלנות ועלילות הנטייה להתרגשות ורוגז. כי מצב המנוחה עוד לא בא, אני עוד לא שם, כן? שיעזור להרחיב את הדת. והסכמה הפנימית הנמצאת באותם הזמנים שהאדם מסור בהם לעול השינויים המזדמנים במשך המון עמיית החיים המעשיים, גם היא חסרה. שניהם חסרים לי, שני המנגנונים שיכולים לעזור לי לא לצאת מכליי ולא להשתגע מזה שעכשיו קורית פה איזושהי סיטואציה שלא הייתי מוכנה אליה. אין לי, לא את ההגנה של הזמן שגם ככה אני בעשייה. וגם אין לי את ההגנה שאני כבר בשיא השלווה, אני באיזה זמן מעבר כזה, זה בדיוק כן, כמו הבין השמשות האלה. על כן האדם אז עלול להתרגשות משני הצדדים, כן? זה הכוונה ראשית שתי הסיבות, כן? שבאמת, יש לי כאילו את שתי הסיבות להתחרפן מהסיפור הזה, כן? כאילו יש לי את כל הלגיטימציה למעבר הזה, כן? בזמן הזה של המעבר. יש אמנם, רגע, אני רוצה רגע, דקה לפני שאנחנו ממשיכות, יש פה איזה מושג שהוא קורא לו, ההסכמה הפנימית הנמצאת באותם זמנים שאדם מסור בהם לעול השינויים המזדמנים. אני ממש אוהבת את הביטוי הזה, כי הרבה פעמים כשאנחנו נמצאות בתקופה של עומס, שיש לנו המון המון דברים עלינו, כאילו הרב אומר את זה כזה בשני מילים, שבן אדם צריך שתהיה לו הסכמה פנימית להיות בעמדה הזאת. כן? הרבה פעמים בן אדם הוא כל הזמן באיזושהי מלחמה מתמדת עם זה שיש לו עומס. כן? עוד שנה מהיום, כל אחת מכן, או תהיה בשלב של מבחנים באוניברסיטה, כן, או בשירות לאומי, כן, זה זמנים שיש עומס ועומס ועומס, ובן אדם יכול כל הזמן להיות במלחמה, אוף, למה זה ככה, אוף, למה יש לי כוח ביותר. זאת אומרת, דווקא שיש לך איזושהי הסכמה פנימית להגיד, כן, זה חלק מהחיים, כן, העומס, הדברים, סך הכל כשהיום שלנו, כן, הוא מלא בעשייה, זה דבר מאוד 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 מספק, כן, יש לי שתי דוגמאות מהשבוע האחרון. אחד, הבן שלי, בני, שאתם מכירו את זה שבהנחת שחץ, היה צריך לעשות עבודת שורשים, וכאילו עבד על זה מלא מלא זמן וזה, ואז כאילו הוא בבוקר שהוא קם, היה ערב כזה, ערב שורשים, בתלמוד תורה, והזמינו את הסבא וסבתא, והיה נועד, אז הוא קם בבוקר, ואומר, אמא, אני לא מאמין שזה היום בערב, לא, אני לא מאמין, וזה וזה. הוא אומר, אמא, אני מרגיש הקלה כזאת רצינית שאני אחרי, כזה חמוד, זה מדבר וזה. אז אני אומרת לו, ממה אתה מרגיש הקלה? אז הוא אומר שאני לא צריך, שאין עליי את העול הזה כל יום, שאני צריך לעשות את העבודה הזאת, זה, כן? תגיד לו, נשמה, זה עול, נעשה לי בנות בית. תמיד זה חוזר אליי ולמה שאני מתמודד וזה. אז בכל אופן, אז הוא אומר לי, אז יש לי כזאת הקלה שאני כאילו יכול מחר לקום בבוקר ולחזור מהתלמוד תורה, ולא יהיה כאילו שאני צריך... אז אני אומרת לו, כן, אני מה זה מבינה אותך, באמת, היא כאילו, זה, אמרתי לו, אבל אתה גם תרגיש עוד משהו חוץ מהקלה? והוא מסתכל עליי כזה. אז הוא אמר, כן, אני, הוא לא אמר בדיוק סיפוק, אבל הוא כאילו אמר, כן, אני שמח, כאילו, בכל מה שעשיתי. עכשיו, אני, היינו בשני רכבים, לא שנה הייתה לי איזו פגישה אחר כך וזה, ובעלי חזר איתו כאילו בלילה, וכשהם חזרו בלילה, זה היה בעלים, נסו, אז חלק מהעבודה, יש לומר, לא הספקנו לעשות איתו, מקום ידע, כאילו עושה, לא, לא בלחץ, לא מקבלים על זה ציון, זה הכל בסדר, אבל כאילו עשה חלק מזה, אז בדרך חזור, כן, אחרי שבבוקר הוא אמר לי, אמא, יש לי כזאת הקלה, בדרך חזור הוא אומר, אבא, אנחנו נוכל להמשיך את העבודה עכשיו, כאילו, בנחת, אתה נוכל להמשיך את זה, שזה מאוד היה מדהים, כן, כי המקום הזה שאתה עסוק במשהו, כן, בעשייה שהיא משמעותית, בסופו של דבר זה דבר שהוא ממלא, גם אם זה כרוך לפעמים בלחץ, בעול, במה, אז ההסכמה הפנימית הזאת, אני ממש לקחתי לי את זה, כן? כי אני כידוע בתקופה מאוד עמוסה, רוב החיים שלי בתקופה עמוסה, זה עניין של חוויה נפשית, זה לאו דווקא בטכני. ואמרתי לי, אני רוצה לקחת לעצמי את המושג הזה של ההסכמה הפנימית, לפחות לא להיות במלחמה, כן? עם העומס, אלא דווקא, כן? להסכים להיות שם ולקבל, ואז גם אתה יכול באמת לצמוח מהמקומות האלה. הייתה לי עוד דוגמה, אחר כך מחשוב אולי, אחר כך נראה אותה. כן, אז עלו להתרגשות משני הצדדים. יש אמנם עוד דבר שמשקיט את כוח ההקפדה. עכשיו הרב אומר לנו מעוד כיוון, מה יכול לעזור לנו, כן, בזמנים מסוימים, נקרא לזה להיות יותר בשליטה, בסדר? שפחות נצא משליטה כשמשהו כאילו קורה לנו ככה שמרעיד אותנו. והוא ביות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם. באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו מתעתלת לקבל רשמים שונים מאנשים שונים, מרוחו ולסובלם. הרב אמר לנו כזה דבר. אם את יודעת שאת עכשיו נכנסת לאיזשהו מצב שאת באינטראקציה עם אנשים, אם את באינטראקציה עם אנשים, את מוכנה לזה נפשית, שיכול להיות שיהיו כל מיני דברים, יכול להיות שיגידו לך משהו שיבאס אותך, יכול להיות שזה יצריך ממך כאילו לעזור למישהו, כל מיני דברים. את עכשיו במוד כזה, הבנה, אני הולכת להיות בחברת אנשים עם כל מה שכרוך סביב זה. בסדר? זה עוד מנגנון שהוא יכול להגן על הבן אדם, כן? כי הבן אדם הוא בא באיזשהו אופן דרוך. בסדר? אני עכשיו יודעת, כן? שאני יודעת, זה כמו שנגיד הילדים, אמרת לכם היום כל הדוגמאות זה מעולם הערות. אז זה כמו שאני יודעת שמשתיים הילדים חוזרים הביתה, כן? אז כבר כאילו, הראש שלי הוא בהקשר לזה, אז אני יודעת ש... כאילו סיכוי טוב שאני אתמודד עם בכי, שילד רעב או תסכול של זה, את יודעת למה את הולכת, בסדר? אומנם, מה קורה, כן, במצב שבן אדם חושב שעכשיו הוא לא הולך להיות באינטראקציה עם אנשים. דוגמה, שאת נכנסת להתקלח, נכון שאת נכנסת להתקלח, לפעמים זה הזמן הכי טוב להתבודדות, לא נעים להגיד. אבל את עכשיו עם עצמך, נכון, יש לך שקט, הילדים אצלי יודעים, לא מדברים עם אמא כשאימא במקלחת. הכל יפה, אין כן הבית בוער מחוץ למקלחת, אין סיבה, ויש לי מקור לדבר, שימו לב, כן? יש אומנם עוד דבר, אני קוראת את זה שוב, שמשקיט את כוח ההקפדה, והוא בהיות האדם מוכן להיות מתערב עם בני אדם, באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו מתעתלת לקבל רשמים, כן, את כבר כאילו מודעת לזה שאת הולכת לספוג רשמים, את הולכת להיפגש עם דברים, כן, עם רשמים שונים, מאנשים שונים מרוחו ולסובלם, כן, יכול שאני אפגש עם מישהו שפחות יגידו לי כזה דבר וכו' וכו'. אבל בעת שהאדם מכין עצמו למצב המחייבו להיות נפרש מבני אדם מצד הצניעות, וביותר ביותו עסוק בעסק גופני נמוך ומוכח. כשהוא אומר עסק גופני נמוך, זה לא הכוונה שלילי, כוונה בסיסי, כן, הניקיון של הבן אדם עם עצמו, אז עלילות ההקפדה נכונה יותר לבוא, במילים הפשוטות אתה עלולה לחטוף יותר עצבים בזמן הזה, כן? שאת עכשיו אומרת עכשיו את זה הזמן שלי, אני בשקט וכולי, כן? שורותים במקלחת וכולי, זה זמן של האדם עם עצמו, ועכשיו אם את צריכה עכשיו להגיב, כן? מבחוץ, זה עלול מאוד מאוד מאוד, כן? להוציא אותך משלוותך. נכון.
ואז האדם
יש
זמן עם עצמו?
רגע, קודם כל, בשני המצבים האלה, יש דברים שיכולים להגן עלינו מפני הכעס. הם לא קיימים, אוקיי? בהגדרה, אתה פי אלף יותר חשוף, כן? להיות נפגע, נקרא לזה, מהאינטראקציה. עוד יותר הוא מוסיף לזה, כן? שאם בזמנים מסוימים את יודעת שאת הולכת להיות בחברת אנשים, בסדר? את עכשיו נפגשת עם חברות. אז הגיוני שיגידו לך דברים שאת פחות אוהבת ודברים שאת יותר אוהבת. את הולכת, זה תמיד להיות במצב עם בני אדם, תמיד יש בזה לא, לא ידוע, כאילו משהו שהוא, כן, מסתר, אין לדעת בדיוק מה יהיה. ולכן את מוכנה לזה, לעומת מצב שעכשיו ברור לך שאת עם עצמך, כן? ופתאום נכנס פה לתמונה בן אדם. עוד יותר רגיוני שאת תצאי משלוותך, כן? כי את בעמדה הנפשית שלך, את עכשיו לא באינטראקציה עם אנשים. עכשיו אני לוקחת את זה שוב פעם למקום הזה, שבעיניי, כאילו הרב מראה לנו כל מיני סיטואציות, כן? שמה, איך אנחנו מגיבים בסיטואציות שאנחנו לא יודעים עליהן מראש, כן? שאנחנו לא מודעות לזה, מודעות למה שהולך לקרות. ואחר כך גם אנחנו יכולים הרבה פעמים לנתח את זה בזמן יותר מאוחר, כמו שאומרים על זה שמלחמה, מתכוננים למלחמה מתי? בזמן שלום, כן? מתכוננים למלחמה, לא נעים להגיד, אבל זה ככה, זאת אומרת, כן, החיילים, כן, כל השגרה, מה הם עושים? תרגילים, 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 מתכוננים. בזמן מלחמה לא מתחילים לעשות תרגילים, נלחמים, כן? אז כשאני קורא את הפסקה הזו, אני בעצם אומרת, בוא נראה, יש כל מיני מצבים, כן, הרב עושה לנו איזה פריסה כזאת, של דברים שיכולים לעזור לנו, כן, דברים שיכולים להפריע לנו, להיות יותר במודעות לזה, ואז בזמן אמת, כן, שיש את הסיטואציות עצמם, אני יכולה, כן, כבר לבוא אליהם בכל זאת יותר מוכנה, כי אני יותר אכיר את עצמי במצבים השונים. אז שוב, אבל בית שהאדם מכין עצמו למצב המחייבו להיות נפרש מבני אדם מצד הצניעות, וביותר ביותר עסוק בעסק גופני נמוך ומוכח. אז עלילות ההקבלה נכונה יותר לבוא לדבר הבא מן הצד שלא כרוחו, מפני מיעוט הכנתו לשינוי דעות. ובסימנו הלב את אלה, כמה נפלא הוא ההכשר להתרגש דווקא ביום ערב שבת, שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו ממצב ההטרדה למצב המנוחה. וההסכמה של ההכנה לטרדה כבר עברה, נכון? אנחנו כבר עברנו את השלב שאני מוכנה להיות מוטרדת, כן? בסדר, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר. ושלוות המנוחה עוד לא באה, כן? אני עדיין לא במצב שאני אומרת, טוב, עכשיו מה שתביאו, נתמודד עם זה, כן? זה כמו שאני הרבה פעמים קוראת תעודות אחרי כניסת שבת. עכשיו אני ברוגע וזה, ועכשיו אני אוכל להכיל את הסיטואציה. כמובן, הכל מאה וזה. ואם נוסף לזה, הוא עסוק אז בעניין המבדילו בטבע נימוסו מפני אדם אחרים, יהיה ההכשר להתרגש מדבר המרגיז, הבא בלא סדר והכשר קדום, יותר עלול, כן? אז אני חוזרת למה שעסקה אמרה לפני כן, כן, שאנחנו אומרים, הפוך, זה עושה הכי אין טובה עליו, כי כאילו היה לו את כל הסיבות, את כל הלגיטימציה, כאילו היה במצב הכי לא, שלא הייתה לו שום הכנה, שום איזה מגננה, כן, שתגן עליו מלכעוס. אז כן, כמה הייתה השעה מכוונת להתרגשות מצד החוצפה הבלתי משוערת שהעיז הממרה הזה נגד נשיא ישראל. ביות אותו היום, ערב שבת, וגם מילל היה חופף את ראשו, מילתא דצניעותא, המפרידה הכנתו מבני אדם, צדדים ושינוי רוחותיהם, שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה, תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה והסבלנות מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל. בעצם כל הסיפור הזה, כן, והדיוק של הגמרא, שזה קרה דווקא בערב שבת, כן, ושהוא חפף את ראשו וכו' וכו', כן, כל הדיוקים האלה באו להראות כמה העמדה הזאת של הענווה הייתה מושרשת במהותו של הלל. ואם לא הייתם ממש עייפות בשעה הזאת, אז הייתם שואלות, מה הקשר לענווה? אתם גמורות מעייפות, אני חשה אתכם כפרה, איזה כל ילב, יופי! נכון, מה זה קשור לענווה? כאילו אומר כזה דבר, שוב אני מחדדת לנו את השאלה, כן? זאת אומרת, אומר כזה דבר, כל הסיבות הכי טובות היו להילד להתעצבן ולכעוס והכל טוב יפה, נכון? והוא לא כעס, זה מראה שהוא ממש 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 בענווה.
הרבנית,
למדתי את זה בשיעור קודם. יפה, בבקשה תגידי לנו.
בדיוק, קראתי את הסיכום. שאם הבנתי נכון, שכשאדם ענב הוא בעצם מבין את ה... הוא מסתכל עליו בפנימיות שלו ומבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, אבל שיש בו כאילו משהו פנימי, וככה הוא יכול להיות גם סבלן לאחר, כי הוא רואה את הפנים שלו ולא את מה
שקורה. מעולה, מעולה, אין. מדהים. אז זה בדיוק הנקודה, למה זה ענבה? כן? ענבה הרבה פעמים מצטיירת לנו, אנחנו כבר יודעות להגיד שזה לא, ועדיין זה מצטייר לנו מקום של ביטול עצמי. וגם אנחנו יכולות לקרוא את הסיפור הזה ולהרגיש שהוא מבטל את עצמו. נכון? כאילו, הוא מעצמן אותו, ועוד פעם חוזר אליו. קראנו בפעם הראשונה את הסיפורים, הייתם קוראות את זה עכשיו, הייתם אומרים, חירפו נדעת, הוא כל פעם חוזר אליו, וכל פעם הוא עובר לו ליד הבית, והוא צורק לו, מי כאן הלל, מי כאן הלל, זה כאילו, זה באמת, אם אנחנו חושבים על זה, הוא היה נשיא ישראל. זה מטורף שהוא עבר כל הלל, עכשיו, לפני רגע דיברת איתו. לא משנה, לפני שעה, מה, אתה לא יודע מי זה הלל? כן, אתה עובר עליו, כאילו ממש דברים שיכולים, כן, ממש, 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 לאחיס כזה, כן? ועדיין, הלל, בתגובה שלו, נכון, אנחנו יכולות לקרוא ולהגיד, כן, הוא כזה ענב, הוא מבטא את עצמו, לא אכפת לו, אין לו שום כבוד עצמי, כן? וזה בדיוק הפוך, תראו איזה דבר מדהים, במקום להגיד, ענב שווה מבטא את עצמו, זה בדיוק הפוך, הוא כל כך מכיר בערך של עצמו, כן? הוא כל כך רואה את עצמו מצד הערך העליון שבו, ככה הוא גם מביט על העולם, גם על הסיטואציה, שהיא סיטואציה מעצמנת, אומר לו, כנראה הסיטואציה הזאת היא באה לטובתי, כן? ואם נסתגל לעצמנו מבט כזה עוד דקה, אז גם מצבים שהיית אומרת, וואי, לא התכוננתי את זה, לא רציתי את זה, לא ביקשתי את זה, זו הסיטואציה. אבל המבט האנוותני בעצם מלמד אותנו להגיד, בסדר, יש כאן כנראה איזה עומק, שיכול להיות שכרגע אני לא מבינה מהו, אבל הוא בא לטובתי, כן? הוא בא לטובתי באיזשהו אופן, אני אראה את הטוב הפנימי שבסיטואציה, וכן את הטוב הפנימי שבאדם שמולי, למרות, כן? שההתנהגות שלו היא לגמרי שלילית. כן, זה צריך להגיד, כן, זה... תעשיתי שאלה.
מעבר לזה שרואים, כאילו, נגיד שרואים טוב, וחיים בהנחלות כל זה, אבל בסוף, אני מבטל, כאילו, שנייה את השבת, צריך להתרגן, האם זה נכון שמתוך הענבה ומתוך ראיית טוב וזה, בסוף יש כאן בן אדם שהוא לא שפוי, אתה רואה את הטוב שלו ואתה רואה שיש כאן סימנים ודברים שצריך להסיר. אז גם צריך לתת מקום ל...
נכון, אז רגע, אני מחליפה שנייה את השאלה שלך. זה נשמע, וזה בדיוק השורות הבאות, זה נשמע שיש פה איזה משהו בסיפור של הלל שהוא כאילו מוקצן. הוא מוקצן, זה נראה כאילו, תכף נראה הרב קוק לכתוב את זה, שכאילו יש פה איזה משהו שלם כזה, מושלם. הוא כל כך ענב, כל כך רואה את הטוב, שהוא אפילו לא אומר לו, כמו שאמרנו פעם שעברה, דבר עם הזה שלי, תקווה פגישה ביומן, נבוא נענה לך על כל שאלות, למה?
אני גם לא אומר להגיד לו, תשים לב אבל תפקוח אותה עיניים. כן. שים לב באיזה שעה אתה מגיע.
נכון, בדיוק אני לא בזה ולא בזה.
לא.
נכון, נכון. אני צריכה להצחיק את עצמי, אני לא יודעת כמו אני לדעת, חברות. יכול להיות 12-40. אז באמת אתם צודקות בזה שיש משהו בסיפור הזה, אני גם זוכרת את זה בתור הילדה וזה ששמעת שכאילו יש בזה משהו או שהוא מקומם, כאילו אתה לא רק מתעצבן על המציק, אתה קצת מתעצבן גם על הלל, יאללה, כאילו תנער את הבן אדם, וזה לא הגיוני שפעם שלישית רביעית הוא מגיע וצועק מכאן הלל ואז שואל למה הרגליים של אפריקאים רחבות, נו, אתה לא יכול להכניס את השבת כאילו בלי לדעת את זה, והוא עונה לו בסבלנות וכולי, לא נגיע לענות, ללמוד את הפסקאות האלה, אבל בכל זאת זה נכון שהגמרא, כן, והרב בפירוש שלו, מביאים פה איזה משהו מאוד 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 אידיאלי, כן, כדי שנלמד על ההגדרה הזאת, כן, של הענבה, נקרא לזה בטופ שלה, בסדר? עכשיו אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, אפשר להגיד, טוב, הלל כל כך אי שם גבוה, לא קשור לחיים שלי.
אבל השאלה אם זה בכלל אידיאל, כאילו, ביום שישי שנייה את שבת, גם מישהו שגע לי את המוח ותייחס אליו בהכי הרבה סדר
בועל. אבל אם אין לך את הענבה בשביל זה נראה לי את ההכשרה, אז לא, כאילו אף אחד לא אומר לך את תהיה, אבל כאילו נראה לי מין כזה לכוון למקום שבו יש לך את היכולת, ואז אם תהיה במקום הזה, אז אפילו לא תחשבי, מה אני אעשה את זה, לא אעשה את זה, זה פשוט יהיה טבעי.
נכון, למרות שיכול להיות הגיוני שברמה המעשית, נקרא לזה, אם היינו לוקחים את זה ברמה המעשית, יכול להיות שיותר הגיוני לשים פה גבול, בסדר? להגיד לו עד כאן. נכון.
אבל זה אגד אתו, זה לא?
נכון, בדיוק.
אתה בשלווה, אבל אתה יכול לומר לו, כאילו, עכשיו זה לא זמן מתאים, תבוא אחר כך, אבל נראה לי, הדגש זה כאילו, הוא בכלל מתעצבן את זה, זה לא עושה לו, כאילו, יכול להיות שהוא אומר, בסדר, זה לא מתאים עכשיו, מבחינה הגיונית, כאילו, אז לא, אבל עצם הדבר שזה לא מעצבן אותו.
נכון, כי אישור, רגע.
אבל אני לא מבין שהוא עבול לדם על אישה בשביל אחרת, כאילו.
לא, אבל...
אז הוא בא, כאילו, לא יודע לבוא להגיד, שנייה, עכשיו כניסת שבת.
רגע, אז אני רוצה שוב לחזור לנקודה הזאת, כן? שבאמת... מה זה? תוררתם, כן, נכון.
זה גם... לא, זה ציבור תמיד ככה, מה זה קיצוניות? יש לנו מקרה...
נכון, בדיוק, מוריה אמרת נכון, זה בדיוק הנקודה, כן? שנייה, האוטיזם מאוד מאוד מוביל למקום של כל הנושא בכלל של לימוד, הרבה פעמים נגיד מדרכי אבות, כן? אברהם אבינו, כן? כאילו מתבקש לעקוד את הבן שלו, זה לא דבר הגיוני, יותר הגיוני להגיד השם, עם כל הכבוד, וכו' וכו', כן? זאת אומרת, יש הרבה סיפורים, נקרא לזה, שהם מאוד מוקצנים, מראים פה איזה גודל, כן? הייתי אומרת באיזשהו אופן, כאילו לא טבעי, אבל זה בדיוק הנקודה. הנקודה היא, ושוב, אני חוזרת למה שאמרתי מקודם, יש שתי אופציות, אני יכולה להגיד לא קשור אליי. כן, הוא כל כך זה וזה, וזה גם לא נכון לפעול ככה וכו', כאילו לדון על הלל, כאילו הוא שכן שלי, שהוא יותר מדי זה. לא. אני מחזירה אותנו למבט של מה שנקרא, כן, תנ"ך בגובה השמיים. זאת אומרת, כן, להבין שאנחנו נפגשים עם הדמויות האלה באיזשהו גובה, נכון. הרבה יותר גבוה מכל מקום שאנחנו נמצאות בו. אבל, כן, יש את הפסוק, כן, הביטו אל צור חוצבתם, כן, אל מרכבת בו, נוקבתם אל אברהם אביכם, אל שרה מחוללכם. זאת אומרת, הצור הזה, כן, שממנו נחצבנו אותה אבן בסיסית, כן, שאת חוצבת בה, חוצבת בחתיכה. אז ה-DNA שיש בסלע האם, אותו DNA יש גם, נכון, במה שנחצב, אז אותו דבר גם אנחנו, שאנחנו נחצבנו מאברהם, כן, ושרה, וגם הלל וכו' וכו'. אז נכון, יש פה איזה אידיאל מאוד עליון, אבל זה אומר שזה גם ב-DNA שלנו לפתח את המקום הזה של הענווה, של המבט הפנימי. לא נראה לי שיש דרישה שאם היינו נתקלים בסיטואציה כזאת, כן, שנגיע לרמה הזאת. זה בכלל לא העניין. העניין הוא שכדי להביא את המידה הזאת בשלמותה, אכן הגמרא, כן, וגם פירוש הרב מביאים פה איזשהו משהו מאוד 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 עליון, כן, אבל האמירה צריכה להיות איפה זה בי, כן? אחד הבנים שלי, הם פשוט קוראים בנים עיברים, באמת זה אחד הדברים מצחיקים, אז הוא מספר לי משהו על היועצת, וזה היועצת, וזה, אני אומרת, מה יש לך כל כך נגד היועצת, כאילו, כל היום הזה, אז הוא אומר לי, אמא, כל דבר היא שואלת אותי, איפה זה פוגש אותך בחיים? יואו, שתצא לי, יואו, איפה פוגש לי בחיים? אני כאילו בשלב הזה, אני לא הפסקתי לצחוק את זה, אמא שער, כאילו, לא פוגש אותי בחיים, הוא אומר לי, לא פוגש אותי בחיים, שתצא לי מהפוגש. אני אומרת, הפוך, דווקא נשאל את עצמנו, איפה זה פוגש את המחיים? זאת אומרת, הענווה הזאת, כן, היא דווקא מאוד, אנחנו מאוד נפגשות עם זה בחיים שלנו, ויש לנו יכולת לפתח מבט. נכון, שוב, הסיפור הזה של הגמרא, כמו כל האגדתות, אנחנו לאו דווקא נתקטנן בדיוק ככה קרה, בדיוק זה, החולה בדיוק 24 שעות אחרי שהוא חולה, הוא צריך לספר על מחלתו או לא לספר על מחלתו, כן, הפוחד מהעינה, הוא צריך בדיוק לעשות ככה, אגודה לזה, לא יודעת, אחי, אני אוהב לדבר איתכם אחרי שבוע חברה, כי אתם ממש סוחות על מה אני מדברת, נכון? זה לא העניין, זה האגדתות, העניין שיש פה עיקרון מוסרי, בסדר? זה העיקרון, והעיקרון של לסגל מבט פנימי זה דבר ששייך לכל אחד מאיתנו, כן. נכון, ענווה זה להכיר את הערך שלי, זאת אומרת, כן, להיות בענווה זה להכיר את הערך שתכף נראה, אנחנו עוד רגע נספיק עוד איזה פסקה אחת אחרונה בהקשר הזה, שמרחיב קצת יותר, אבל זה מתחיל להכיר את הערך הפנימי שבתוכי, את הערך האלוקי, כן, האינסופי.
מה זה חשוב כאילו להכיר את הערך הפנימי במשר הזה?
כי אם אני מכירה את הערך הפנימי בתוכי, זאת אומרת שאני רואה את הנקודה הכי טובה, נקייה שבי, ואני לא מגדירה את עצמי לפי כל החסרונות והכישלונות וכו' וכו'. ככה גם אני אסתכל על השני. זאת אומרת, כן, שגם אם אני אפגש עם מישהו שהוא עושה הרבה דברים, כן, לפעמים יש דוגמה, כן, עלתה פה דוגמה בקבוצה השנייה, של מישהי שהייתה כזה אחראית על הצוות הדרכה וכו', והם באמת ממש ביאסו את הצורה, לא באו לאיזה פגישה, אז באמת המבט הוא שאתה יכול להגיד, זה לא בסדר, הייתם צריכים לבוא, היה ישבץ, אבל להחזיק מבט של ראייה פנימית על השני, אותו דבר כלפי הילדים שלכם בעזרת השם, בהחלט יש מקום לגבולות, כן? אני חוזרת לשיעור הראשון שלנו על שמי וכו' וכו'. נכון שיש מקום מאוד להגיד את הגבולות, אתה לא אמור להגיד כל דבר, לא, זה בסדר, לא רצית, כן, רצית ללטף, נכון, כל מה שאמרנו את הדוגמאות האלה של ההתחלה, לא. יכול להגיד, כן, את הגבולות, וצריך להגיד את הגבולות, אבל בראש שלנו להחזיק כל הזמן מבט פנימי של ענווה. בתור?
ראיית הטוב כאילו
באחר. ענווה, שוב, ענווה זה מתחיל מזה, כן, שבן אדם הוא ענב, כן, כמו משה רבנו, זה בן אדם שקודם כל הוא מכיר בערך של עצמו, זאת אומרת, שהוא מכיר בטוב הזה, ואני מוסיפה פה רגע עוד משפט, שהטוב הזה, המקור שלו, זה מהקדוש ברוך הוא. כן? זה בן אדם שמחובר לערך שלו במקום הכי נקי שלו.
אבל אני
גם אומרת
שכאילו, הכל מתחיל מזה שאתה מכיר בערך שלך, ואם אתה מכיר בערך שלך, אתה יכול להיות סבלן, אתה יכול לראות את טוב, והכל.
כן, זה מתחיל מזה, כן, נקרא לזה כזה דבר. כי קשה לי קצת עם המילה ערך, כי ערך, אז את יכולה להגיד, למשל, יש לי כישרון, כן? נגיד, אני מכירה בערך שלי שיש לי, לא יודעת מה, כישרון, לא. אנחנו מדברים בערך המוחלט, העליון, בנשמה האלוקית, כן? מהצד העליון שיש באדם. ולכן ככל שאני אסגל לעצמי מבט על עצמי, ככה ככה גם תהיה הסתכלות על כל המציאות, שזה המבט הפנימי על המציאות, וכן על מי שסובב סביבי. כן. דרך אגב, זה בדיוק מה שמוביל לתהליך של תיקון. כן? זאת אומרת, היכולת שלך לתקן זה על ידי זה שתוסיף יותר טוב, תיתן יותר נוכחות לטוב הפנימי. מתוך זה אחר כך גם הבן אדם הפרטי יעשה עבודה פנימית ויתקן וכו' וכו', אבל הוא ידע את מקומו. וזה נכון שזה משנה לנו את המושגים של ענווה, כי ענווה תמיד מצטייר לנו משהו מסוים. דרך אגב, בין השם, בגלל סיפורים כאלה ששמענו על הלל וחשבנו ענו, ישר זה התחבר לנו למבטל את עצמו, מבטל את עצמו, כי הוא לא מעריך את עצמו. וזה בדיוק הפוך. ובואו נקרא רגע...
אז אם יש נגיד סיטואציה שאת רואה את הילד נגיד מרביץ?
נגיד.
אז מה, כאילו, איך את מגיבה לזה? את חושבת ערך הטוב שבי, הטוב שהוא?
לא, בעיניי, מבחינת התגובה המעשית, ברור שצריך לצאת נגד ההרבצה, הרמת יד וכו' וכו', כן? אבל בו זמנית, זה לאו דווקא יהיה במילים, גם יכול להיות במילים, אבל בעיקר זה להחזיק בעמדה הנפשית שהילד הוא לא עכשיו המכה הזאת שהוא נתן. הוא לא ילד רע, כן, יש לי ילד אחד שישב הלך בבית שנה שעבר והוא גדול, אז כל הבעיה אומר, אין ילד רע, יש ילד שרב. אני מכירה את כל כאילו כזה, דקלם כזה, כאילו, כן, הוא כאילו נורא מצחיק אצלנו בבית, אני חייבת להגיד, כשהם גדולים נהיה יותר מצחיק. אבל העניין הוא, זה להחזיק מבט פנימי, כן? שאת עכשיו אומרת, כן, לצורך העניין, נגיד בדוגמה הזאת של המדריכים, את יכולה להגיד להם, זה כך וכך לא בסדר, אבל מתוך הראייה הטובה הדורשת, כן, יש לי אחד הבנים שלי לומד באלוני הבשן בצפון, שזה באמת ישיבה כזאת, לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה ישיבה יותר מדי, אבל סוג של תיכון כזה, ישיבה תיכונית, נגיד, וזה להרבה חבר'ה, כן, יותר, זה להרבה חבר'ה שכאילו גם סוחבים הרבה דברים כזה רגשיים וכולי, וגם כאילו יהיה הרבה פעמים בעיות לימודיות וכולי, ומי שעומד בראש הישיבה הזאת, באמת בן אדם איש חינוך מדהים, והוא כל הזמן אומר, אנחנו דורשים מהם, מהחבר'ה, כן? כי אנחנו מאמינים בהם. זה כאילו המוטו שם. ואת רואה איך זה עובד, כן? זה פשוט מדהים, יש שם דרישה ממש רצינית מחבר'ה שאת אומרת שכאילו במסגרות אחרות היו אומרים, טוב, יאללה, עושים אותך הצידה, נתן לך הקלות, 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 בסדר. עושים את האבחונים לפי מה שצריך, ועכשיו אני כל כך מאמין, אני כל כך רואה בך את הטוב, כן? ומתוך זה אני דורש. זאת אומרת, זה לא בא על חשבון הגבולות והדרישה להתקדמות, ממש לא. אבל אתה כל הזמן מחזיק בראש את הראייה הפנימית הזאת. בואו נקרא רגע, סליחה שאני רוצה, אני רוצה פשוט לסיים רק את הפסקה, ולפני שאנחנו נסיים את זה, אני רוצה רגע של עוד פסקה אחת קצרה, שבעיניי ממש מסבירה את מה שדיברנו עכשיו, אז רק בעניין הזה, וגם הלל היה חופף את ראשו, מילתא דצניותא המפרידה הכנתו מבני אדם, צדדים ושינוי רוחותיהם, שרק עם תכונת מצב הנפש שראויה להימצא בזמן כזה, תציין לנו עד כמה הייתה מידת הענווה והסבלנות, מוטבעת בעומק קדושת נפשו של הלל, עד שלמרות כל ההכנות ההפכיות, הראויות להיות גורמות התרכזות, לא היה אם זה אפשר בכל ההשתדלות היותר נמרצה להביא עוד לידי פקפדה. שמזה למדנו שהענווה האמיתית מונחת היא בלב הענה ונפשו באין צורך לשום הכשר מעשי ועיוני ובלי שום אפשרות הסרה משום מאורע שיהיה. זאת היא הענווה האמיתית העמוקה שציינו לנו בתור הנבנותו של הלל. כן? זאת אומרת, זה מה שאמרנו שיש פה איזה משהו מאוד נקרא לזה אידיאלי. עוד שתקלתי לכם קצת עוד פריגים. אני חייבת שנלמד את זה לפני שאנחנו נלמד. אני רוצה רגע שנלמד עוד פסקה קצרה בכמה דקות שנשארו לנו. תראו, עכשיו היינו בעמוד 135, בסדר? אני מדלגת, כן, והגענו לפסקה קוף תדבר, תדלגו איתי רגע, לקוף את זין, זה בעמוד 135 למטה, רואות את זה, נתעטף ויצא לקראתו. בסדר, זה ממש יסכם לנו את מה שדיברנו בעצם, רגע נזכר שנייה בסיפור, בעצם הוא בא ומפריע לו בזמן שהוא מתקלח, חופך את ראשו, והגמרא אומרת, נתעטף ויצא לקראתו. אני בתור ילדה דמיינתי את זה, אני לא יודעת איך אתם דמיינתם, שהוא שם כזה חלוק. נכון? חלוק? וכזה מגבת על הראש? ככה, נכון? מעניין אם זה יכול להיות שיש ציור כזה, אבל... ככל שאתה מתעמק בזה, אתה מבין שזה לא הסיפור. זאת אומרת, הוא לא שם איזה משהו כזה זה, אלא יותר נראה לי הגיוני, כן? שאני תתף, אנחנו צריכים להיזכר שמדובר פה בנשיא ישראל. מישהו זכה לראות פה פעם את הרב מרדכי אליהו, זצ"ל, את הרב עובדיה, כן, אתם היו הולכים באירועים, כן, בכלל רשמיים כאלה, כן, שהיה להם, כן, ממש גלימה, היה להם כובע, כן? דמיינו? נכון, גם לרב עמר יש ככה, זאת אומרת, דמיינו, תחשבו את הרב הראשי, מה הכוונה נתעטף ויצא לקראתו? כן, זאת אומרת, זה לא איזה כזה מיללין, לא, בסדר? נתעטף, אוף, עכשיו הראתי אתכם סופית, נתעטף ויצא לקראתו. דרך הענווה האמיתית היא, אני עכשיו קראתי משפט אחרון בעמוד 135, ואנחנו רואות ל-136, הרגע חילקנו את זה. שוב, נתעטף ויצא לקראתו. דרך הענווה האמיתית היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה. כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים האהבה נפרזה לעצמם, מסמת את עיניהם מלראות בחסרון הנמצא בעצמם. מה זה מזכיר לנו? לא יורש אותי. יפה, ירנקי גרוב נרציון, זה ממש היה. בוחן בטא. כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון, שברוב האנשים האהבה נפרזה לעצמם, מסמת את עיניהם מלראות בחסרון הנמצא בעצמם. זוכרת בנות ציון שהם היו בכזאת גאווה שהם לא זיהו בתוכם את החסרונות, ומתוך זה גם הם לא התחברו לזולתם, תראו את המשפט הבא, וממילא גם בטובת ראיהם וביתרונם. כן, אתה לא רואה את הטוב שבשני שיכול להשלים אותך. אבל הענב רואה את עצמו, שימו לב, מוריה זה ממש השאלה שלך, מכובד מצד צלם אלוקים אשר בו. מצד מה הוא מכבד את עצמו והוא מתעטף כנראה בגלימה ובכובע של נשיא ישראל? מצד צלם אלוקים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, מצד מה יש לי את הזכות להעריך את עצמי, קודם כל מצד צלם אלוקים אשר בקרבי, נקודה. ודבר שני, מצד, נקרא לזה, ההטבות שאני קונה לעצמי, בעמל רב שכל אחת מאיתנו, כן, מתאמצת לקנות עוד טוב בעולם. כן, לתקן את עצמנו ולהתקדם. מצד זה, הבן אדם מעריך את עצמו, יש לו את המבט ענוותני על עצמו, ומוכן לראות גם כן את חסרונותיו ולא שום משוא פנים. זה לא אומר שאנחנו מטשטשים לא את אותו ילד שמרביץ, וגם לא את החסרונות שלי, הפוך, מי שבגאווה, שהוא נורא 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 אוהב את עצמו, כי הוא לא רואה את החסרונות שלו. זה אהבה לא מדויקת. בן אדם ענב הוא מאוד אוהב ומעריך ומכבד את עצמו, מהצד העליון שבתוכו, וכן מהצד שהוא קונה, כן, בעמל רב את החוכמה והטוב, ומוכן לראות גם כן את חסרונותיו בלא שום מסופנים, וכן רואה לו ביתרון חברו, מצד מה? מצד צלם אלוקים וסגולת הנפש, על כן בהיותו מכבד את עצמו, התכוון שיהיה בכבודו מכבד לאחרים, שיותר ניכר הוא כבוד הבריות כשמכובד מכבד אותם, משיכבדם בזוי. זאת אומרת, זה שאילל עכשיו מכבד את עצמו, מתעטף ויוצא לקראת אותו בן אדם, זה מכבד את הבן אדם השני, כן? אני מכבדת, בזה שאני מכבדת את עצמי, אני בזה מכבדת גם את מי שמולי, כן? אני לא יוצאת אלייך באיזה, לא יודעת מה, אקונומיקה וזה, כן?
אלא... מכבד את הבריאות.
נכון, בדיוק, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריאות. זאת אומרת, בזה שאני מכבדת את עצמי, שוב, ממקום מתוקן, ענב, שיודע את הערך שלי, אני אכבד את עצמי, זה מדהים שהדוגמה פה זה בלבוש, כן? שהלבוש, אנחנו יכולים להתייחס לזה כמשהו חיצוני, אבל באמת, הלבוש הוא הרבה פעמים מבטא, האם בן אדם מכבד את עצמו, זה כבר לא קשור לאופנה, לא אופנה, יפה, לא יפה, זה ממקום שמכבד את עצמך. אני אומרת לפעמים לילדים שלי, תביא, אני אכבד לך, לא, אמא, מה צריך לזה וזה? אני אומרת לה, זה לא מכובד ללכת עם אותו סוואטשר במשך שבוע. כן? על כן, להיותו מכבד את עצמו, התכוון שיהיה בכבודו מכבד לאחרים, שיותר ניכר הוא כבוד הבריאות, שמכובד מכבד אותם ושיכבדם בזוי. על כן, מצד הנדרש, שיהיה מתעטף שזהו רגש הכבוד, שזה קשור כמובן לכל הנושא של הצניעות, שיש פה ממד של כיסוי, שלפעמים אנחנו טועים לחשוב שהכיסוי בא לחסות משהו כי הוא לא טוב. והפסקה פה בעצם מהירה לנו שזה בדיוק הפוך, אני מכסה משהו מרוב הערך של הדבר. כן, שאנחנו מכסים את הדברים במקום שאנחנו מכבדים, שמתייחס לעצמו ביותו הדור בלבושו מעוטף בנימוס. להורות שאין הענבה בא מחסרון ההכרה של רגש הכבוד. זה לא שהענבה זה מקום שאתה לא מכבד את עצמך ובגלל זה יאללה תשאל ותפריע לי ולא נורא, לא נורא, לא נורא, ממש לא. זה לקחת את כל הסיפור ולהפוך אותו 180 מעלות, כן? כי אם דווקא מהכרתו והכרעתו לטוב ובמידה הוגנת, ויצא לקראתו שהוא עטוף, כדי שיהיה הבא אצלו מתקבל בכבודו. יש לכם שיעורי בית לחופש. אתם יכולות ל... כל המהלך הזה של מי כאן ילד הוא ממש ארוך ומדהים, ואני כבר אומרת שיש על זה לאמונת איתנו, כן? הספרים של הרב טאו, שהם פירוש על זה, יש פירוש על כל הסוגיה של מי כאן ילד, ספר שלם של אמונת איתנו, רק על מי כאן ילד, שתדעו.